שבדרך כלל אנחנו רגילים בשיעורים על ראש השנה לדרוש ולהגיד דברים שהם אולי לא עולים בקנה אחד למה שעל פני הדברים כתובים כאן. שמענו את השיעור של הגאון הרב שלמה פישר שהביא את הזוהר הקדוש, שבראש השנה מי שמבקש בקשות פרטיות בראש השנה דומה לאיזשהו מה? כן, מישהו שכמו כלב שהוא כל היכולת שלו זה להרגיש את הצרכים האישיים שלו, כמו כלב שצובח לדבר הקטן הזה שהוא בשנייה הזאת צריך, וזורקים לו איזשהו עצם ובעצם רק להשתיק אותו כזה. אומר הרב קוק על הגמרא שלמדנו היום במסכת ברכות, גמרא דנה כמה ברכות תקנו בכל תפילה. אז אומר הרב קוק, מביא כן, לקטע רב ציוד הזה, פסקה בעין היה על מסכת ברכות בפרק שאנחנו לומדים, מענה תשעה לראש השנה כנגד מי. כן, יש תפילות שתקנו אותם ובראש השנה רואים שתקנו תשע ברכות. יש מחלוקת ראשונים האם תשע ברכות זה רק בתפילת מוסף או בכל התפילות. כן, להלכה אנחנו נוהגים שאומרים תשע ברכות רק במוסף. גם את הנקודה הזאת ננסה להבין למה אומרים תשע ברכות רק במוסף. כי כאן באופן פשוט בגמרא נראה חנה תשע דראש השנה כנגד מי, אמר רבי יצחק דמין כתרגין, כנגד תשע הזכרות שאמרה רחל חנה בתפילתה, דאמר מה בראש השנה נפקדו שרה רחל וחנה. אז כתוב שהתשע הברכות בראש השנה זה כנגד מה שנפקדו אמותינו הקדושות. ולכאורה על פני הדברים, אם ראש השנה זה יום של פקידה, כן, כבר הגמרא אומרת שמראש השנה אז בראש השנה נקבע כל הצרכים של האדם, ומלבד הדין הכללי יש בוודאי גם את הדיון הפרטי, כמו שאנחנו אומרים בברכת זכרונות, אתה זוכר מעשה עולם מפקד כל יצורי קדם, ושם כתוב גם על החוק שלהיפקד כל רוח וכל נפש, על הדין הפרטי, וגם אחרן יש מדינות ואחרן יש, כן, על כל העולם כולו, אבל בוודאי שיש גם דין פרטי בראש השנה. וזה מה שכאן חז"ל באו ואמרו, שראש השנה הוא זמן שגם אם בשנה שעברה, או גם אם נגזרה איזושהי גזרה שאדם אין לו בני בראש השנה, הוא יכול לזכות לבני. כן, ראש השנה זה בחינה של בני חי ומזוני. כן, שלושה הבקשות הבסיסיות, כן, שלאדם יהיה בנים, שלאדם יהיה קיום מזוני, ושלאדם יהיה חיי, כן, כמה אריכות ימים יהיה לו, גם כמה איכות חיים יהיה לו. אז רואים שראש שנה זה זמן שאפשר לבקש על בני חיי ומזוני, ולכן שזה ה... ככה זה יוצא תשע ברכות. יש שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, ושלוש אמצעיות שמרכזות את בני חי ומזוני. אז על פני הדברים היינו אומרים שכל התפילות של ראש השנה הן צריכות להיות כנגד תשע, כנגד תשע הזכרות. אומר הרב כאן, כן, על הגמרא כאן בברכות, לעומת כלל הרבים, אין בפניכם את זה. זה בפניכם, אני צילמתי רק מאמר נוסף מדברי הרב, מכתב יד, כפי שמה, מה שהובא בירח האיתנים, אני בינתיים קורא מעין היה. לעומת כלל הרבים שהוא מתייחס במספר 10, כלומר בדרך כלל כשאנחנו רוצים לציין איזשהו דבר, בסדר, אני אתבסס יותר על אשתדל שגם מי שאין בפניו תורה שבכתב יוכל להבין. כן, בדרך כלל המספר 10 הוא מציין את המציאות של הכלל, כן, הופעה של הכלל, וכל פעם שאנחנו רוצים לציין איזושהי הופעה כללית, זה מתחיל מ-10, אז שהוא התחלת הכלל. בוודאי שגם כשאנחנו מגיעים ל-10, יש שם מדרגות על גבי מדרגות. יש הופעה של 10, יש אחר הופעה של 13, יש הופעות שונות של הכלל. אבל המתייחס היחיד של כל אחד ואחד מהרבים, במספר 9. המספר 9 הוא הביטוי הכי פרטני, כלומר זה הביטוי לפירוט הכי גדול, שמעבר לפירוט הזה, אז כבר מגיעים למדרגה של כלל. אבל עד 9 זה המדרגה של היחיד, כן, במספר 9. ואז לכאורה, יוצא אם כן שתפילות ראש השנה, לפחות הברכות שתקנו בתפילות ראש השנה, אם זה כנגד הצרכים הפרטיים. לכן הוא אומר, על כן חנק שביקשה שיעשה השם יתברך חפצה הפרטי ויעשה נס לצורך יחיד למעלה מדרך הטבע הכללי ביחס אליה, לכן היא הזכירה 9 הזכרות בתפילתה, שהזכרת, אומר הרב, שמה, איזה סגולה מתעוררת שאדם אומר 9 הזכרות, כן, כשאדם אומר 9 הזכרות, מתעורר ההערה של השגחה פרטית. כל פעם כשאדם רוצה לעורר השגחה פרטית אישית, אז הוא מזכיר 9 הזכרות, זה מה שמסביר הרב. למה חנה הזכירה 9 הזכרות? כי חנה היא באופן בסיסי, היא ראתה שכנראה מבחינת הצורך של האומה, הקדוש ברוך הוא משגיח על האומה וזה, ורק מה, היה לה את ה... את הטענות כלפי שמיה, את הרצון כלפי שמיה, כמו שחנה אומרת, בשביל מה בראת לי איברים שאני לא משתמשת בהם, כלומר מאוד, חנה היא, התפילה הראשונה הייתה תפילה של לגאול את המציאות הפרטית שלה, את המציאות, כן, את האימהות הפרטית שלה. והתפילת חנה, אומר הרב, זה דוגמה לבקשות פרטיות. ובראש השנה, למה זה מתאים לראש השנה? הוא אומר, בראש השנה שכל באי עולם עוברים לפניו כבני מרום, ובוודאי שזה שבראש השנה עוברים לפניו כבני מרום, זה אומר שיש סייעתא דשמיא ויש השגחה פרטית אישית, כן, אז אנחנו צריכים יותר ויותר, כמה שיותר, להעמיק את האמונה שלנו בהשגחה פרטית. צריכים להשכיל ולהעמיק את ההכרה שלנו בהשגחה פרטית אישית. אני, אחד מהדברים שאנחנו אומרים, לכאורה, אם ראש השנה זה יום דין, אז מה כל כך השמחה, כן? מה הצד של השמחה שיש בראש השנה? אנחנו אומרים כך, הדבר הכי גרוע זה כשהקדוש ברוך הוא לא מתייחס אליך. עצם הדבר הזה שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליך, זה הדבר הכי חשוב. עכשיו, מה בדיוק תוכן ההתייחסות? האם הקדוש ברוך הוא מתייחס אליך בצורה של דין, בצורה כזאת, בצורה כזאת, זה כבר לא קריטי. כלומר, עיקר השמחה זה עצם הדבר הזה ש... יש, שהקדוש ברוך הוא עוברים לפניו כל בני מרום. כלומר, כולם הם נפקדים. כלומר, זה יום הזיכרון, ועצם הדבר הזה שזה יום הזיכרון, עצם הדבר הזה שיש בסגולת ראש השנה את המציאות הזאת, שכולם צריכים להיפקד וכולם נידונים, עצם הדבר הזה זה שיא הביטוי להשגחה פרטית. כבר הסברנו בכמה שיחות שכבר נתנו בשבת וקצת היום, שהנושא הזה של הדין, העניין הזה של מידת הדין, זה נוגע, מידת הדין זה תמיד ההתייחסות הפרטנית. הדין הוא שייך רק בעולם הזה. בעולמות העליונים אין דין, בעולמות העליונים הכל כל כך מאוחד, הכל כל כך אחדותי, הכל כל כך מתוקן בצורה כזאת, שבכלל לא צריך לעשות דין. הדין הוא, כשיש עולם פרטי, צריך לעשות סדר בין הפרטים, צריך לזום כל פרט ופרט. כשהפרטים הם מחוברים לצדדים העליונים, או כשאנחנו מדברים על העולמות העליונים, שם בכלל אין דין, בגלל שהכל מאוד מאוד כללי. הדין הוא נוגע רק כשיש השגחה פרטית. כן, הדין נוגע להשגחה פרטית. ואז אומר הרב, הזה ודאי אומר שאדם צריך גם מאוד לשים לב לשפר את המעשים הפרטיים, וגם מתאים בראש השנה לבקש על ענייניו הפרטיים גם כן. יש עניין לאפושי ברחמים, כל אחד על ענייניו הפרטיים. אני יודע שאני שובר לכם כמה וכמה דרשות ושיחות, ואיך הדברים יכולים להיות מחוברים לכל מה שאנחנו תמיד חושבים על ראש השנה. אני למדנו היום את הגמרא בראש השונה. שנייה, אני מנסה להסביר. למדנו היום את הגמרא הזאת במסכת ראש השנה, נכון? זה הדף שלמדנו. אמרתי, אני אסתכל מה כתוב בעינייה. כתוב את זה בעינייה. צריך להתמודד. צריך להתמודד עם מה שהרב אומר כאן. חכו רגע. אומר הרב, בוודאי שהבסיס הוא שגם הצלחת הכלל היא תלויה שיהיו כל הפרטים מוצלחים. כן, על ידי זה שכל הפרטים יהיו מוצלחים, מזה תיבנה הצלחת הכלל שיהיו כל הפרטים מוצלחים. על כן תקנו אז את התפילות גם כן במספר 9. אז קודם כל, זה הדרכה מעשית. גם הדרכה מעשית שבראש השנה נגיעים לאלוקי נצור, אפשר, ויש עניין וראוי לבקש גם בקשות פרטיות. זה הדרכה למעשה. זאת אומרת, התפילה, אם עד עכשיו לקחה לכם כמה זמן? 3/4 שעה? עכשיו תיקח לכם 1.5 שעות. כן? על כל בקשה כללית, אפשר לבקש גם בקשה פרטית. באמת צריכים להבין את זה. הרי לכאורה, העניין הזה של 9, הגמרא אומרת מצד אחד, אני 9 כנגד מי? כנגד 9 הזכרות שאמרה חנה. אבל בסופו של דבר, גם 9 זה לא איזשהו דבר שיוצא במקרה, אלא זה נוגע גם לתוכן של הברכות. שהתוכן של הברכות הוא מנוי בצורה כזאת שיש 3 ראשונות, 3 אחרונות, ומלכויות זכרונות ושופרות, ככה יוצא 9. עכשיו, נכון שאפשר היה להגיד שבעצם היה אפשר לעשות 10 ברכות, כי הרי כתוב בגמרא יש מחלוקת תנאים, איפה אומרים את המלכויות. יש מחלוקת האם מצרפים את המלכויות לברכת קדושת השם, או מצרפים את המלכויות לברכת לקדושת היום. כן, האם מצרפים את זה לברכה השלישית, או מצרפים את זה לברכה הרביעית, מחלוקת רבי יוחנן בן נורי לרבי עקיבא. אז כאילו אפשר היה להגיד שבעצם הרב, כשהוא נותן את ההערה שלו, אז מה היחס בין המלכויות זיכרונות ושופרות לבין עני 9? כן, מה היחס בין שתי האמירות האלה? אז היה אפשר להגיד שבעצם מבחינת מספר ברכות, בעצם היה ראוי בראש השונה להגיע 10. והיה צריך בעצם לעשות שלוש ראשונות, שלוש אחרונות, קדושת היום, ועוד מלכויות זיכרונות ושופרות, ואז היינו מגיעים לעשר ברכות. למה? זה בדיוק מה שמאיר הרב כאן. אם היינו עושים את זה לפי מספר הברכות, אז זה היה מגיע לעשר, ואז העשר זה היה ביטוי שכל העניין של ראש השנה זה רק ההופעה הכללית. באה הגמרא כאן ומחדשת לו, למה תקנו, למה עשו איזה קווץ' כזה? זה נראה בגמרא שעשו איזה קווץ'. בעצם היה ראוי לשים את המלכויות בפני עצמם. למה צרפו את המלכויות לאיזושהי ברכה, ואז רק מחלוקת התנאים למי לצרף את המלכויות? זה כדי לבוא ולהגיד שגם שבראש השנה יש הערה גם של הבקשות הפרטיות. עכשיו, מה שאנחנו רוצים לחדש, שאולי באמת כמו ש... שאנחנו נוהגים הלכה למייסה, להגיד מלכויות זיכרונות ושופרות רק במוסף, אז גם את הבקשות הפרטיות שהרב אומר שיש גם צינור שמתאים גם לבקשות הפרטיות, ראוי אולי לבקש רק בתפילת מוסף. כלומר, אני אומר לכם הפוך על הפוך. כאילו הייתי אומר בקשות הפרטיות, בוא נעשה את זה ככה, שיש לנו תפילות ששם לא נעשה, שם נעשה תפילות פרטיות, אבל לפחות מוסף, שזה מדבר על מלכות השם וזיכרונות שופרות, שם נשאיר את זה כתפילה כלולית. אז אנחנו אומרים בדיוק הדרכה הפוכה. הדרכה שלנו, אנחנו רוצים להגיד הפוך, שבשלושת התפילות שמדברים על קדושת היום, אז שם לא לבקש בקשות פרטיות. ודווקא מוסף, שמדובר על מלכויות זיכרונות ושופרות, שם כן אפשר לבקש בקשות פרטיות. ולמה אנחנו אומרים את הדבר הזה? אז אנחנו עכשיו הולכים ללמוד עוד איזשהו מאמר של הרב, שהוא ייתן השלמה לדברים שקראנו מדבריו בספר עניה. בסדר שופרות, כן, מאורות הראיה בערך האתנים, זה דרשות לראש השנה, אין לזה, מקור אחר זה מובא שם מכתב יד, אני לא יודע. אין היה, זה לגמרא בברכות, דף כפתת. איזה דף אנחנו? כפתת, נכון? ברכות כפתת, זה אין היה. עכשיו אנחנו עוברים לדרשה של הרב, כן, לדרשה של הרב שהיא מופיעה בקובץ מאורות הראיה לירח האיתנים, ומובא שם מכתב יד. אז כתוב שם ככה. אז הרב מתחיל שם, שבשופרות אנחנו מזכירים את עניין מתן תורה ואומרים בכל שופר עליהם נגלת. אז השאלה היא, למה צריך את כל השופר במתן תורה? למה צריך את כל השופר במתן תורה? הרי אמרנו, מה זה נתינת התורה? זה עשרת הדברות. בשביל מה צריך גם את הקולות ששמים מתן תורה? כן, הסברנו היום שבחג שבועות, מה זה הדבר הזה? מזכירים מתן תורה פתאום זה. אז מתן תורה זה בשבועות, בראש השנה. איך הגענו למתן תורה בראש השנה? מה הקשר בין מתן תורה לבין ראש השנה? כן, אז אנחנו רואים מהתפילה, מסדר התפילה. עצם נתינת התורה זה מתאים לחג השבועות. אבל הקולות שסביב מתן תורה, אז בליל שבת הסברנו, כן, בליל שבת הרי דיברנו קצת על זה, אז אמרנו, שמה זה ראש השנה? ראש השנה זה יום שקדוש ברוך הוא בורא את העולם, ואז הקדוש ברוך הוא לא דן את העולם על מה שנעשה כבר. הקדוש ברוך הוא משתף, מי מוכן להיות זה שישא על הכתפיים שלו את העול של בריאת העולם? כשהקדוש ברוך הוא בורא את העולם, הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, והוא רוצה שיהיה מישהו שייתן את הצורה שהעולם ראוי שהוא יהיה בה. ואז הקדוש ברוך הוא בהתחלה מטיל את זה לאדם ראשון. אדם ראשון לא עומד בדבר הזה. נידון, אבל בסופו של דבר בסדר, יצא בדימוס במובן הזה שהוא לא, וגם עומד, והקדוש ברוך הוא בדרך מאוד מפותלת, הוא עשה את הדבר הזה שמתוך האדם הראשון ייבנה הגרעין, כמו שמסביר הכוזרי, בסופו של דבר יהיה עם ישראל זה, האדם הראשון לא מצליח להתחיל בכלל ליישם את התוכנית של הקדוש ברוך הוא. ואותו דבר, וזה כל הבריתות שאנחנו מזכירים, אחרי כן נוח, אחרי כן גם אברהם עוד לא מצליח לגמור את התיקון, יוצא ממנו ישמעאל, אז זה עד שבסופו של דבר, רק אחרי שיורדים למצרים, אז עם ישראל במתן תורה, הם נבחרים בסופו של דבר להיות האדם שנברא בעצם. כלומר, העולם בעצם מהרגע שהוא נברא, הוא לא מצליח להיברות, זה מה שחזם מגדירים. עד שניתן את התורה, העולם לא אומר להיברות, זה 2,000 שנות תוהו. זה לא נקרא שיש עוד בריאה. באיזושהי בחינה, כשאנחנו באים ואומרים בשופרות, גם את העניין הזה של שופר של גאולה, אנחנו באיזושהי מידה אומרים שהעולם כביכול לא גומר להיברות עד שלא באה הגאולה. כי מבחינת הקדוש ברוך הוא, בריאת העולם צריכה להיות ביום אחד. הקדוש ברוך הוא בורא את העולם, יש לו תוכנית שאיך העולם צריך להיות. הקדוש ברוך הוא בורא עולם עם גן עדן, שהאדם הוא נמצא בגן עדן ולעובדה או לשומרה, זה התוכנית של העולם, הבעיה, ביום אחד אפשר לגמור את כל התוכנית של העולם. אלא כל מיני עיכובים, כל מיני זה הדברים שגורמים לזה שעוד לא נגמר העולם, עוד לא נברא העולם כביכול. אנחנו ביום בריאת העולם, זה שאנחנו מזכירים את כל הדברים האלה, זה אומר ש... אז מה העניין של מתן תורה? מתן תורה זה אחד מן המאורעות המרכזיים שבהם טיפה כבר נוצר איזשהו אדם שהוא כבר 60% כבר בריאת העולם. כן, אחרי זה, רק בסוף הגאולה נברא לגמרי העולם. כאילו, זו תפיסה של ראש השנה. תפיסה של ראש השנה שבעצם העולם היה צריך להיברות ביום אחד ולהיגמר ביום אחד. זה יום הבריאה. וכל העיכובים האלה זה, עוד לא נגמר התוכנית, נגמר התוכנית של בריאת העולם בעצם. אז זה נכון, אבל הרב כאן נותן הגדרה אחרת. הרב בא ואומר, זה לא הגדרה סותרת מה שאנחנו אומרים, הרב אומר שבעצם במעמד הר סיני, כן, מתן תורה, שבועות, אנחנו מדברים על נתינת הדיברות. ראש השנה, אנחנו מדברים על הקולות שהיו לפני נתינת הדיברות. מדובר על הקולות והברקים. שואל הרב, מה זה העניין הזה של הקולות והברקים? אז גם על זה הסברנו כבר היום בבוקר מהלך אחד, הסברנו העניין של הקולות, זה שגם כשהתורה היא מתגלית בצורה של דיבור, יש לתורה מקור כללי יותר, עליון יותר, שהוא, כן, שעוד קודם כביכול לדיברות. עכשיו כאן הרב אומר מהלך, עומד להגיד מהלך אחר, אז הרב אומר, מה העניין הזה? כלומר אנחנו רואים ראש השנה קשור להופעת השופר. כל פעם כשיש שופר זה קשור לראש השנה. אז מה זה העניין הזה של השופר? עכשיו הוא מביא ירושלמי, חשוב מאוד. שהוא, הירושלמי הזה הוא קשור למה שאמרתי, הדרכה, שגם כשמבקשים את הבקשות הפרטיות, לבקש אותם רק במוסף. כי אומר הירושלמי, למה, בעצם הירושלמי שואל איזושהי שאלה נסתרת, למה תוקעים בשופר רק במוסף? בבבלי בעצם כתוב שזה נבע מגזרת מלכות, כן? מבעיה עם המלכות שהיה גזרה. בירושלמי משמע שזה סדר היום שאפשר להגיע לתקיעת השופר רק במוסף. רק כשמגיעים למוסף אפשר לתקוע בשופר. אז הירושלמי למד את זה מהפסוק שימה השם צדק, הקשיב הרינתי, האזין התפילתי, בלא שפתי מרמה. ואחרי כן כתוב, מלפניך המשפטי יצא, עיניך תחזן המשרים. כלומר, הרב אומר, הפסוק הזה לכאורה לא רומז בכלל על תקיעת שופר. כן? הירושלמי לוקח איזשהו פסוק שלא כתוב בשום דבר על תקיעת שופר, הירושלמי כנראה למד שהשופר הוא עוזר לזה שהמשפט שלנו, כן, מלפניך המשפטי יצא, עיניך תחזן המשרים, כלומר השופר הוא זה שגורם שאנחנו יכולים לצאת זכאים בדין, אבל כדי להגיע לתקיעת השופר הזאת, אז צריך להיות קודם כל להרבה הכנות. צריך קודם קריאת שמע, צריך קריאת התורה, צריך תפילת שחרית, אחרת צריך תפילת מוסף, ואז רק אפשר לתקוע בשופר. אז הרב בא להסביר מה זה העניין הזה של השופר. כן? אז הוא מביא את דברי חז"ל הרגילים, שאמר הקדוש ברוך הוא, אמרו לפני בראש השנה מלכויות, זיכרונות שופרות, מלכויות כדי שתמליכוני עליכם, זיכרונות כדי שיבוא לפניכם זיכרונכם לטובה, ובמה בשופר. הרב מסביר לא כמו שהסברנו היום בבוקר. אנחנו אמרנו היום בבוקר ובמה בשופר זה בא להגיד, איך תמליכוני על ידי שופר, איך יעלה זיכרונכם על ידי שופר. הרב אומר לא, אמרו לפניי מלכויות כדי שתמליכוני עליי, זה לא קשור לשופר. אמרו לפניי זיכרונות כדי שיעלה זיכרונכם לפניי לטובה, ובמה בשופר. כלומר, השופר הוא מתייחס לזיכרונות בעיקר, השופר לא מתייחס למלכויות. עכשיו אני אסביר את זה יותר. השופר של ראש השנה, שעיקרו הוא תרועה, הוא לא מתייחס למלכויות. כי הרי אנחנו יודעים שבשופר יש בו שתי קולות. יש את הקול של התקיעה, ויש בקול את הקול של התרועה. השופר שעיקרו הוא תקיעה הוא באמת שופר של מלכות. שופר שהוא מכיל גם תקיעה וגם תרועה הוא לא שופר של מלכות. כי כשהמלך בא לא מרים. כשהמלך בא לא מרים. כשהמלך כשהוא בא, המלך כוחו זה לאחד. המלך כוחו לחבר את כולם. כן, יעשו כולם אגודה אחת. כל התפילה שלנו היא שגילוי מלכותו של הקדוש ברוך הוא תגרום לאחדות עצומה בעולם. כן, זה תגרום לאחדות עצומה גדולה. עצם המלכות היא גורם מאחד. רק מה? שבאמת המלכות שמתגלית בראש השנה היא לא מלכות שהיא רק השמחה בזה שיש לנו מלך, אלא זה גם מלכות, כן, כמו שאומר הרמב״ם, המלכות היא כוללת הלכות מלכים ומלחמותיהם. זאת אומרת, המלך הוא לא רק מאחד, אלא המלך הוא גם נלחם, הוא גם עושה את ההפרדה בין הטוב לבין הרע. כן, תקיעת השופר במדבר, יש לה שני תפקידים. יש לה את התפקיד האחד, וביום ספירתכם ועליכם ותקעתם בחצוצרות עליותיכם ועזבכי שלמכם. זה הקול של התקיעה שהוא קול שמח, ככה מסביר רבנו בחיי, שהקול של התקיעה הוא קול שמח, הוא קול מאחד, הוא קול שמשה רבנו כשהוא צריך לקרוא לכל העדה, במה הוא משתמש? הוא משתמש בתקיעה. ויש את התרועה, שהתפקיד של התרועה הוא לא קול מחבר ומלכד, אלא הוא קול שתרועם בשבט ברזל, הוא קול של מלחמה, הוא קול של שבר, הוא קול של מאבק. וזה כי תבוא מלחמה בארצכם על הצער הצורר אתכם והרעותם בחצוצרות ונזכרתם לפני השם אלוקיכם. כלומר, יש פה תקיעה על הקורבנות ויש פה תרועה בזמן מלחמה. אותו דבר גם אצל משה רבנו. יש את התקיעה כשהוא רוצה לאסוף את המחנה ויש את התרועה כשמתחילים לנסוע. לאיפה מתחילים לנסוע? לכיוון ארץ ישראל, הולכים להילחם עם השבעה העממים. כן, זה שני הפסוקים. ואי בנסוע, כן, הפרשה, ספר תורה בפני עצמו. זה שתי פסוקים שהם ספר תורה בפני עצמו. מה זה שני הפסוקים האלה? זה ראש השונה. שני הפסוקים האלה שכתובים בתורה, ואי בנסוע אהרון, ואומר משה, קום השם יפוץ אויביך ונוס ומשנאיך מפניך, ובנוחו יאמר, שוב השם רבבות אלפי ישראל, זה הפעולה שנעשית מכוח השופר. השופר יש לו כוח לאחד מאוד את מי שראוי לאיחוד, והשופר יש לו כוח גם להילחם, כן, אנחנו כבר התחלנו לומר כמה רעיונות שהוא הולך הרב להגיד כאן. אז הוא אומר, מה? אנחנו רואים שהשופר יש לו כוח מאוד גדול להילחם נגד השטן. כן, השופר יש לו כוח לערבב את השטן. מה העניין של קטרוג השטן ואיך השופר מצליח לערבב את הקטרוג הזה של השטן? אומר הרב, כשהקדוש ברוך הוא רוצה להביא טובה לעולם, בעצם זה כשהקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם, הקדוש ברוך הוא רוצה לברוא עולם, רוצה להשפיע שפע, כן? אז רק מגיע השפע, מי מתעורר? השטן. כן? בריאת העולם היא מיד גוררת את בריאת השטן. אזי הוא, כלומר השטן מתגבר בנחליו, והוא אומר, הוא רוצה, השטן ינצל את השפע שהקדוש ברוך הוא מביא על העולם, כדי להסיט את האדם מהדרך הטובה. עד שבאופן טבעי, ללא, כאילו הטבע של העולם הזה הוא בנוי בצורה כזאת, שאין לנו קונץ איך להטיב לאדם. כל טובה שאתה מביא לאדם, זה בסופו של דבר גורם לאדם רעה. עד שכפי טבעו, כאילו, נהיה איזשהו סדר בעולם, שאתה שואל את עצמך, מתי העולם יכול להיות מתוקן? רק מתי שלא טוב לו. כשטוב לו, הוא באופן טבעי יגיע למצב כזה שהוא מרגיש כעומד בפני עצמו, הוא משחית על ידי גאוותו, כמו שכתוב, וישמן ישורון ויבעת. כן? כלומר, יש איזושהי בעיה בסיסית בבריאת העולם, שברגע שקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לאדם, מה הפירוש שהקדוש ברוך הוא רוצה להטיב לאדם? כשהקדוש ברוך הוא רוצה להשפיע איזשהו שפע, כשהשפע הזה, אתה צודק, כשאנחנו מתחילים לגרד את הרעיון, ואנחנו עוד מעט צריכים ללכת לערבית. מתי ערבית? איך? עוד 10 דקות. טוב, אנחנו לא נקרא בתוך דברי הרב, רק נגיד את הדברים. כן, העיקרון שאומר הרב, שהבסיס הוא שברמת העולם הזה, כל טובה היא גוררת הסתבכות, וזה שם, מתי שיש שפע, שם השטן יכול להיכנס. אומר הרב, זה אבל, עם ישראל יש להם תכונה מיוחדת, כמו שאומר הפסוק, כי אתם המעט מכל העמים, יש בעם ישראל איזשהו כישרון חריג של ענווה, שלמרות שהקדוש ברוך הוא משפיע, אפילו בשעה שאני משפיע לכם גדולה, אתם ממעטים עצמכם לפניי. וזה התכונה הפנימית של של עם ישראל, שיש לו את היכולת הזאת, שלמרות שהקדוש ברוך הוא משפיע עליו שפע של טוב, הוא יכול להתמודד עם רוב טובה. אומר הרב, זה בוודאי, בוודאי, בוודאי בוודאי התכונה, כלומר פה הרב נכנס בעצם לנסות לברר שדברים שהמהר"ל כותב אותם בהמון המון מקומות, כן, דבר שהמהר"ל מדבר רבות בספר נצח ישראל, שבעם ישראל מצד עצמו הוא קשור לנשמה, הוא קדוש, וכל ההסתבכויות הם חיצוניות, הם דברים מוחצנים. לעומת זאת, הגויים מצד עצמם הם שייכים לעולם החומרי, והם מגייסים גם את כל עולם הרוח בסופו של דבר בשביל הצדדים החיצוניים. אומר הרב, מהי עבודת השופר? מהי תכונת השופר? אומר הרב, תכונת השופר היא רמקול. השופר, נצייר לעצמנו, כאילו השופר זה לקחת איזשהו רוח, והשופר גם בנוי בצורה כזאת, של יש משהו צר, שעל ידי זה שאתה מכניס רוח במקום צר, וזה יוצא אחרי כן במקום רחב, כלומר הציור של הצופר, של השופר זה משהו צר, שמקבל העצמה עד שזה נהיה קול, כן, היציאה מן הכוח אל הפועל. גם על זה המהר"ל מדבר רבות במתן תורה, העניין הזה של הקול, של היציאה מן הכוח אל הפועל. התכונה של השופר היא ההוצאה מן הכוח אל הפועל. אומר הרב, עם ישראל משתמש בשופר, גם הגויים משתמשים בשופר. כן? גם עם ישראל שיוצא למלחמה משתמש בשופר, וגם הגויים כשהם יוצאים למלחמה משתמשים בשופר. מה עושה השופר? השופר הוא נותן העצמה של הדבר שנמצא בתוכך, בפנים. ומה שיוצא זה ככה, שאצל ישראל כל השופר גורם לכך שהצד הפנימי, הצד הנשמתי הוא מקבל העצמה. ואצל הגויים, כשהגויים יוצאים למלחמה, הם יוצאים ממלחמה בגלל דברים אגואיסטיים, בגלל קנאה, בגלל שנאה, בגלל דברים. זה, אז הם, זה הבנזין שלהם, זה הדלק שלהם שנותן להם כוח להתגייס למלחמה. כן, מה שנותן להם כוח להתגייס למלחמה זה לא הטהרה והרצון לקיים את החיים, וזה לא מלחמה נגד המלחמה. ההפך, הם ניזונים מהשנאה, הם ניזונים מהדבר הזה, אז הם, כשהם תוקעים בשופר, זה דווקא מגביר את הכוחות של השנאה. כלומר, מה שהרב מסביר, השופר הוא הגברה של איזשהו כוח, של, הדבר שנמצא בך בכוח, הוא, השופר הוא נותן, תוקע את זה יותר בתוכך ונותן ומוציא אותו מן הכוח אל הפועל. אומר הרב, מה אם כן עבודת השופר? עבודת השופר היא לתקוע את הנשמה הפנימית שיש לנו, וגם להגביר, בעצם להגביר את ה... כן, השופר הוא מגביר, זה כוח הגברה. מה ההגברה? ההגברה היא בעצם עושה את, את זה שגם הטוב נהיה יותר חזק וגם הרע נהיה יותר גדול. כלומר, שני הכוחות נהיים יותר גדולים. טוען הרב, כל הבעיה שיש לעם ישראל בעולם זה שעם ישראל במשך השנה ההיעלם הזה או ההשפעה שיש לעם ישראל מן הגויים, גורם לכך שלפעמים קשה להבחן, קשה לעשות את ההבחנה בין הטוב ובין הרע. כן, גם הטוב לא מספיק בולט, וגם הרע הוא לא מספיק בולט. ואז לפעמים אתה לא נאמן מספיק לטוב, ואתה גם לפעמים מוסט, ואתה נמשך אל הרע. הכוח של השופר הוא הכוח שהוא יכול לתת פרוג'קטור גם על הטוב וגם על הרע. עכשיו, בעם ישראל זה מנוי בצורה כזאת שכשעם ישראל מזהה את, כאילו, יום, העניין של ראש השנה זה שמה שבכל השנה לפעמים נשכח, בראש השנה זה יום הזיכרון. מה הכוונה זה יום הזיכרון? זה יום שמורידים את המסכים, מורידים את, את זה שאנחנו כל הזמן בנוינים, זה יום קיצוני. כן? ראש השנה הוא לא הזמן של הבנוינים, זה גם בגמרא מתואר כזה. זה יום של חיים ומתים, ספרי חיים וספרי מתים. כלומר, זה יום שנותן מאוד, הבחנה מאוד 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 חדה ומוחצנת בין הטוב ובין הרע. ובאמת אנחנו אומרים, התיקון הראשוני של התשובה, מה צריך להיות? היסוד הראשון של תשובה, הכרת החטא. הכרת החטא, ואם אלה גם, כן, הרצון לתקן, הכרת הטוב, הכרת הטוב, הכרת החטא. כלומר, הכרת הטוב והרע, זה היסוד הראשון של תשובה. וזה הכוח של השופר, אומר הרב. הכוח של השופר הוא מערכת הגברה, מערכת של הורדת המסכים וגילוי באמת הנקודה באמת של מה שעומד מאחרי הדברים. כמו שתיאר זאת בצורה מופלאת י' למד פרץ בסיפורו שלוש המתנות, כן, אז איך הוא תיאר את זה? הוא אומר, כשאנחנו נמצאים בעולם הזה, הרבה פעמים אנחנו עושים מעשים, וקשה לנו להבחן מה בדיוק טוב, מה בדיוק רע. כשמגיעים לעולם האמת, פתאום אתה מגיע לעולם האמת, ואתה פתאום רואה, מוציאים, ככה הוא מתאר את זה, מוציאים סכים. יש סכים שיש שם יעלומים נוצצים, ויש שם סכים שמלאים פחמים, ואתה, באים ואומרים לך, זה שלך. אתה אומר, מה זה שלי? אני בכלל לא יודע, הימים האלה שלי, לא, הפחם הזה שלי, לא זה. אז הוא כאילו מתאר את זה בצורה כזאת. דברים שבעולם הזה אתה בכלל לא מצליח לזהות, אם הם יעלום או פחם, בעולם האמת אתה מצליח, אז אתה פתאום תופס מה יעלום מהפחם. זה אומר הרב, הכוח של השופר. הכוח של השופר, זה לגלות את מה שנמצא בכוח. ומזה ממשיך הרב. מזה ממשיך הרב ואומר. כשאתה שואל את עצמך, באיזה זמן אפשר להשפיע על עם ישראל טוב? באיזה זמן אפשר לבקש בקשות טובות? רק בזמן שאתה תוקע בשופר. כלומר, זה השלמה של הדרשה הזאת של הרב, זה מה שלמדנו בתשע. דווקא בזמן שאתה אומר מלכויות, זיכרונות ושופרות, הוא הזמן שאתה יכול לבקש טובה. בזמן אחר כשאתה מבקש טובה, אתה, זה, השטן ייכנס בטובה הזאת שאתה תבקש. ואם אתה מצליח באותה עת של תקיעת השופר, כאילו באותה אמירת תשע הברכות אתה מכניס גם את ה... תשע הזכרות של חנה, את כל ההשגחה הפרטית שאנחנו מדברים עליה, זה בדיוק הדרך היחידה שאחרי כן כל העולם הפרטי שלך הוא עולם שאתה מגיע אליו מתוך ענווה, מתוך עבודת השם, מתוך זה שאתה יודע שכל הנתינה הזאת היא נתינה שהיא קשורה לגילוי הנשמה הפנימית שלך, וזה הסגולה והסייעתא דשמיא המיוחדת שיש בראש השנה, שאפשר גם לבקש על דברים פרטיים, וזה החיבור שאנחנו עשינו בין הדברים שהרב התחיל איתם על הבקשות הפרטיות, לבין שהבקשות הפרטיות אפשר לומר אותם דווקא בזמן שאומרים מלכויות זיכרונות ושופרות, בעזרת השם, שהקדוש ברוך הוא יזכה אותנו לשנה טובה, כתיבה וחתימה טובה, וגם שמלכות השם תתגלה בעזרת השם, ומלכות השם יכולה להתגלות רק מתוך זה שקדוש ברוך הוא רוצה להיטיב עמנו, ושגם כל הטובה שהוא ייתן לנו, היא תהיה טובה שהיא תגלה את מלכותו של הקדוש ברוך הוא.